טוב, אמרנו שנעסוק כאן באגדות של הפרק השביעי שעוסק באברהם אבינו. אני פה בדף פרק עמוד ב'. שוב השבוע ראינו פה את העיקר, את הנגידה בין אברהם לשלמה. טוב, אני ממשיך. אמר בי תנחום בחנילאי, לעולם על ישנה, זה שורה שלישית הרבה אברהם. לעולם על ישנה אדם מן המנהג, שרי משה עלה למרום ולא אכל לחם, מלכי השרת ידעו למטה ואכלו לחם. אכלו סגדתך, אלא אימה נראו כמי שאכלו ושתו. עכשיו, אז, טוב, אז יש פה בעצם מעמידים פה, אפשר לומר ככה, מעבר לרעיון שברומא יהיה רומאי, שזה בעצם מה שכתוב פה פחות או יותר, מעבר לנקודה הזאת, מעמידים פה גם כן על זה המתח שבין כניסת המלאכים בתוך העולם האנושי. אז הרמב״ם ניסה לברוח מזה, זה הופך כל העסק לחלום ואיזה חזון, חזון נבואי. אז, אבל יש איזה מתח, בין אם נניח שזה המתח שבתוך החלום, או הנה כמו הרמב״ם כמובן, שבאמת המלאכים אכן באו לעולם האנושי, יש באיזשהו מקום איזה חצת קווים מאוד גדולה. ובעיית המנהג אפשר לפתור את זה שאתה עושה את עצמך שאתה כאילו אוכל או לא, אבל בעצם יש איזה חצת קווים, העולם הזה לא מתוכנן למלאכים, העולם שלמעלה לא מתוכנן לבשר ודם, אז זה יוצר במחות בעיה או למלאך או לבשר ודם. זה גם עלול בעצם הפשרק מה פה גם ליצור מתח בין ה בין הצדדים במרכאות. אז כאן רק מאירה אפשר לומר על הבעייתיות שבכניסתם של המלאכים לתוך העולם האנושי. דילגתי פה קצת, עד שאני מחבר מדלג ונחזור לזה, מה שדילגנו. יוקח נמת מים ורצו עגליכם, מביאנה בבי ישמעאל, אמרו לו, וכי בערבים חשדתנו, שהם משתייכים לבק לרגליהם, ויצא ממנו ישמעאל. לפי המדרש פה, אז המלאכים פה, שם די, אלף כל, הם כל כך טובים במנהג המקום, שהם גם יודעים להיעלב, ולא רק שיודעים להיעלב, הם גם יודעים להחזיר. נחיות קשה, אברהם אומר, ייקח לה מעט מים ורחצו עגליכם, כי הוא רוצה השם את המבורא שיכניס עבודה זר בתוך ביתו, שערבים רגילים שתעבוד רווק לגליהם, הם ידמו לו כערבים, אז הם אלף כל נעלבים מזה שחושבים שהם ערבים, והכל משתמע מזה. השנית, אז הם אחרי זה מעלים את אברהם אבינו, שהבעיה אצלנו, הבעיה אצלך. שאתה יצא ממך ישמעאל, זה כמה השמה כבר שמה די חריפה. זה גם אגב מיטב זיכרוני, בדרך כלל בחזל אין הרבה נקרא לזה איזו מהשמה כבר אברהם אבינו, זה שבן אחד שלו ישמעאל, כי תועל כמובן כי שילחו אותו, כי הוא הבן רק מהגר, והגר בעצם גידלה אותו, ולא אברהם אבינו, ושילחו אותו לדרכו. מעבר לכך, באמת, כי זה נתפס כבחירה חופשית, כאיזשהו דבר שמטאפיזית אמור לקרות. יש הגמרא אחת, עוד איזה ראש שם אברהם אבינו עצמו לוקח אחריות על הנעשה. זה גם פסחים דווקות לזיין, נדמה לי. סתירה, קופי תת עמוד בית. הגמר אומרת כך, הגמר אומרת שעתיד לבוא תהיה הקדוש ברוך הוא עשה את סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזו של יצחק. לאחר שוכלים ושוטים, אז כמו יהודים, כי אמנם זה עתיד לבוא, הם עדיין מנהגים כמו יהודים, מתחילים לריב על הכיבודים של קלת המזון. נותן דין אברהם מביא לו כושר ברכה לברך, ואומר להם, אינני מברך שצא ממני ישמעאל. אחרי זה יצחק מסרב כי יצא ממנו עשיו, ועד שמגיעים לדוד המלך, אומר לו דוד, לא לברך, אומר לו, אני אברך ולי נא לברך, שמה כל ישועות עשיו ושם השם יקרא. אבל שם בכל אברהם מבין הוא מסרב כאילו לברך בגלל שצא ממנו ישמעאל. אז סוף חזר שם את זה בפי, כלומר לא בפי המאשר, לרוב נדמה לי שאין, אין הרבה התעכבות, כאילו, נגיד עשיו ויעקב, ויש, עשיו ויצחק, יותר נכון, יש כבר הרבה הרבה יותר חומר, מסיבה פשוטה, שעשיו באמת הוא הבן של יצחק, הוא באמת גדל בבית שלו, ושם השאלה, כאילו, איך אבי האומה יצא ממנו פושטה כזה, זה... זאת שאלה באמת שעל השולחן באמת הוא בחזית הדיון. אני אשמע מראש הוא נתפס כאיזשהו אוטסיידר שלו באמת שאנחנו אברהם אבינו, ולכן לרוב לא באים בטענות כאן. מה שפה יותר חשוב לי זה אולי מרת, אני מקווה שאני לא טועה, אבל נדמה לי שברקע הדברים זה לא רק שהמלאכים נעלבים, שאברהם אבינו חושד אותם שהם לא עלינו ערבים, אלא שיש איזה מתח הרבה יותר בסיסי פה בין בשר ודם למלאכים. וזה מוטיב שכן מופיע בחז"ל לא פעם ולא פעמיים, שיש איזה מתח בין בני אדם לבין מלאכים. מצד אחד מלאכים מושלמים, אין להם טעויות, אין להם פשלות, אין להם פספוסים. מצד שני, מלאכים הרבה פעמים מרגישים שקדוש ברוך הוא דווקא אוהב את עם ישראל יותר. מגיסה השם פניו אליך ויעשה לך שלום, הקדוש ברוך הוא משוחד את תורתו של עם ישראל. מסביב לזה יש לא מעט בעיקר בגמות בשבת, ובעיקר מסביב למתן תורה. כאילו כל ה... יש חזרת ראשון הפסוקים בתהילים, עלית אל המרום, שבית השבי, כאילו הוא צריך ללכת ולחטוף אוצרות מידי המלאכים. יש שם מעט לא... אגב, מרת, מי שרוצה, אפשר לומר שזה לא מתחיל מהגמרות, שמה זה כבר מתחיל מספר איוב. בעצם שתי הפרקים הראשונים של ספר איוב, אינם כי מצביעים על המתח הזה, כאילו, קדוש ברוך הוא... הוא בסך הכל מתפאר בראו בני חביביי, והשטן שם בתור נציג המלאכים הוא די צריך להראות שבני אדם לא כך שווים ושאפשר בקלות להכשיל אותם. וכמו זה נימה שבמדרשים לא פעם לא פעמיים מבוטט, יש גם כן מדרשים שמדברים כך שגדולים צדיקים יותר מלאכי השרת. כן, למשל, זה גמר בחוי וצדיק א' עמוד ב'. מת וחביבים מישראל לפי הקדוש ברוך הוא יותר מלאכי השרת. שישראל משל בכל שעה, מלאכי השרת מושירה לפעם אחת ביום, ולפעם אחת בשבת, ולפעם אחת בחודש, ולפעם אחת בשנה, ולפעם אחת בשבוע, ולפעם אחת ביובל, אוקיי, וכולי. קודם לכן כן,
כן, הגמרא שם גם יש כל מיני עניין כשמדברת על המתחים שבין ישראל ומלכי השרת, מסביב למאבק של יעקב עם שיעקב שם עם המלאך, כשממשיך הגמרא, ויסר אל מלאך ויוכל ברכה ויתחנן, הפסוק בהושע, איני יודע מי נעשה שר למי, כשהוא אומר כי ישראל עם אלוקים אנשים מתוחה, הלוי אומר יעקב נעשה שר למלאך בכה והתחנן לו, איני יודע מי בכה למי, כשאומר והם השכן, יביא אומר, מלאך בכה ליעקב. אז הנה, זו דוגמה טובה, שהגמרא פה מדברת גם על כך שחרבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יתום מלאכי השרת, ובית שהמלאך בוכה ליעקב, ויעקב הוא, יש לו שרה על המלאך. וכמובן, יש כמה וכמה גמות המפורסמות שלנו, גמות בשבת שם, שמלכי השרת לא מוכנים שעם ישראל יקבל את התורה, ואחרי זה אומרים להם, כלום יש קנאה ביניכם, כלום יש שנאה ביניכם וכולי. מה שבעצם, רק הדברים אפשר לומר כך, בשר ודם יש להם בחירה חופשית, יש להם כישלונות, יש להם חסרונות. אבל היא הנותנת. העובדה שבשר ודם יש לו בחירה חופשית, הוא מחליט יש מקום, הוא מחליט לדבק בקדוש ברוך הוא, או בעצם אולי למה זאת כך. א', עצם העובדה, כאשר אתה מחליט מתוך בחירתך החופשית לעשות דבר נכון, זה יותר מרשים מאשר אתה עושה דבר נכון מבלי הבחירה החופשית שלך. תראינו, הבחירה פה היא מעצימה כמובן ומאדירה את האדם בצורה שהמלאך איננו יכול. ואז מהביניים יש הרבה מאוד מקורות שמתלבטים, מי גדול ממי? מלאכים מבני אדם או בני אדם ממלאכים? על פניו התשובה היא כזאת, מי אולי יודע יותר או מי בדרגה מטאפיזית גבוהה יותר, זה אולי באמת המלאך. המלאך קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, כאילו איראני האדם וחי, ומלאך אולי לא, אין אותו מקבל שיש בשר ודם. אבל מי בדרגה דתית גבוהה יותר, או מה זה אחרת, מי שמערכת יחסים טובה יותר מהקדוש ברוך הוא, זה דווקא בשר ודם. כי המלאך הוא איזה יד הריחלה. המלאך, למשל מה הדבר דומה? נניח יש בארץ אחד שהוא משוגע על תרבות איטלקית. אז מי יודע עכשיו, השגריר האיטלקי זה לא חוכמה שהוא מייצג כל הזמן את התרבות האיטלקית, כי הוא, זה התפקיד שלו, הוא השגריר של הוא נציג הממשלה האיטלקית פה. יש בזה שמישהו שהוא סתם ישראלי שנורא נורא מלב מאיטליה, אז יש מקום, זה הרבה יותר מרגש את האיטלקים מאשר שהשגריר שם הוא כזה. למרות שהשגריר בטח יודע יותר. דהיינו, המלאך בדרגה גבוהה יותר, הוא בדרגה שבו הוא מת אולי קרוב יותר, אבל עם ישראל חביבים יותר. כי ישראל, אלף כל בוחרים מרצון החופשי בקדוש ברוך הוא. שני, אני חושב שגם אם נרצה, זה גם מגיש הרבה יותר משמעות הבחירה הזאת. זה לא רק הזמן שהם בוחרים ולמלאך אין בחירה, אלא ישראל גם יש לו את הפיתויים. יש לו קינה, יש לו שנאה, יש לו העובדה שהוא עושה דבר נכון, זה למרות כל הפיתויים שעומדים בדרכו. ועכשיו נוסף על כך, אפשר אולי אם נרצה למד כל זה בצורה קצת שונה, ישראל הם קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, לא שקרובים יותר לקדוש ברוך הוא, האדם הוא נברא בצלם אלוקים, ובגלל שהוא נברא בצלם אלוקים הוא יותר אוטונומי. כשהוא בא במערכת יחסי הקרבה שמותנו בחירה בעוד בצלם אלוקים, אז הוא הפך אותו למכלול יותר רחב, הוא יכול להיכנס במערכת יחסים הקדוש ברוך הוא. המלאך לא יכנס במערכת יחסים, הוא שטוח, הוא חד ממדי, כי המלאך הוא בעצם הוא לא מכלול, הוא לא. ולכן, עכשיו יש פה בגלל זה את כל המתח הזה שכל הזמן בין המלאך לבשר ודם, שבשר ודם מגשים את התורה, מגשים במובן העמוק של הביטוי מגשים, בשר ודם באמת מוציא את התורה מהכוח אל הפועל. התורה בשם מלאך משהו תיאורטי, בשביל הבן אדם זה משהו לא תיאורטי, זה משהו שלובש צורה, אור ועצמות ואור וגידים. ואז המלאכים פה מבחינתם וכי בערבים חשדתנו, אז זה לא רק הנעלבים על הנקודה הזאת, אלא זה בעצם, איך לומר זאת, זה סותר את כל מהותם כמלאכים. כל מהותם הוא שהם יד הריחתא או שליחים של הקדוש ברוך הוא, וכשהם אומרים, תשמע, אתה לא מושלם, כאילו, אתה באמת יותר לך ישמעאל, אבל היא הנותנת, כאילו מלאך צריך לחנך את הילדים שלו. זה בן אדם, זה מסובך מאוד לחנך ילד. גדל ילד עם כל הרקע מסביב, ישמעאל, יש הרבה מאוד רעשי רקע מסביב. זה עולם אחר לחלוטין מאשר מלאך. אז אני חושב שברקע הדברים פה באמת המתח הבסיסי יותר זה פה מסתתר. שזה מעניין, הפסוקים לא במתעכבים על זה, כי הפסוקים בעצם לא מגיעים את הסוד שמדור במהלכים, כי הפסוקים כל הזמן מתורים כבני אדם. ואגב, אם אדם יוולד ואי בודד והוא לא תהיה לו גננת והוא לא ישמע סיפורי תורה אף פעם בגיל גן, הוא לא ידע מהפסוקים ישירות שמדובר במלאכים. כמובן, כשגיע המשך הסיפור, ישראל עשו, מה זה משחתים אנחנו את העיר? בהמשך, אז הם נחשפים במערכות. אבל בשלב הזה, הם בעצם לא נחשפים. אז יש נקודה מעניין, בגמר בשבועות, במסגרת דין הלכתי, אז יש שתי דעות, האם הקדושה אמת, הקדושה אמת, א' ד' ניו, כתוב שם, אל נדע תבוא מאל עבדיך. יש דרך בגמר שזה חול, ויש דרך שנייה בגמר שזה קודש. כי לפי מה נאמר אחד, אברהם יודע שמדבר לקדוש ברוך הוא או לנציגיו, ולפי דעה אחרת, הוא אומר, הוא ממש לא מבין כלום, הוא באמת חושב שהם ערבים, והוא לא מודע לזה שהם, ולכן השם הזה שם הוא חול. יש גם במדרש הלכה בספרי, פרשת עקב, יש שם סיפור על שני המוראים, כמה תנאים, סליחה, שאחד מהם, בני שרבן גמליאל, מגיש שם לשאר האורחים שלו, הוא מגיש את הכיבוד, ואחד מהם קופץ, איך זה יכול להיות שרבן גמליאל מגיש לנו, כזה תמיד חכם איך הוא מגיש לי, והשני אומר לו, תירגע, אברהם אבינו הגיש לערבים. והוא מפורש, אבל הוא חשב שהוא מגיש לכמה אנשים בזויים. אז לא, לגבי אברהם זה לא ברור עד הסוף כמה הוא באמת מודע או לא מודע בזמן אמת לסיפור הזה. המלאכים שהם כבר כן מודעים, אז הם כמובן יש פה את אמרתם ככה קצת מתמרמרים ומתעמים. אוקיי, נעזור שחצי לקח אור על הסיפור הזה של איש האדם מן המנהג. ברמה אחת נאמר זאת כך, עד שמן המנהג שלא יהיה מחלוקת, כי ככה זה מוצג גם בגמר פסחים בסוגיה הלכתית של שדם חייב לקבל אליו את מנהג המקום. אז המשנה אומרת שם, לא מקבל אף חומי מקום שאחר שם וחומי מקום שבא לשם, ולעולם הישנה יפלה מחלוקת. אז יש רמה אחרת שאסור לך פשוט לשנות, על מנת שלא לראה מהומות. ברמה אחרת כמובן, יש איזו תפיסה שמנהג, ודאי מנהג נקרא לזה מנהג בהלכה, ושכלי, מנהג מבטא דבר שהוא, או תוריינים הזה כך, למה יש למנהג תוקף הלכתי? ויש לו תוקף הלכתי. אז יש דיונים בראשונים, באחרונים, מחפשים איזה שהם הסברים. למה שמנהג יחייב אותי? הרי לא כתוב בשום מקום, כאילו, מה, בסיס מה אני חייב לנהוג מנהגים?
ובאמת יש פה שם חכמולוגים שלא לא עושים מנהגים, כי זה לא הלכה, זה רק מנהג. ואז אם זה הלכה אני מקיים, כי התורה מצווה אותי, המנהגים, אז זה לא מעניין אותי. אבל בהלכה יש מנהג תוקף. יהיה עכשיו לאו דווקא מנהג של לאכול צהריים במקום שכולם אוכלים צהריים, אבל בקרה מושג הלכתי ואחרי זה נחזור לפה. יש בעצם אפשר לומר שתי תפיסות יסוד לגבי איך, מה הסמכות של מנהג. תפיסה אחת שהיא די רווחת, מחפשת מקור סמכות חיצוני, דהיינו המנהג, או זה מדין, למשל יש דעות שאומרים זה מדין נדר, זאת אומרת המנהג בסופו של דבר יש לו עוגן הלכתי חיצוני, זה יכול להיות נדר, זה יכול להיות אני מניח שמישהו עשה פעם חשבון הלכתי והגיע למסקנה הזאת, למרות שאני כרגע לא יודע לשחזר את זה וכהנה. אני יכול להניח שגישה השנייה אומרת שאין המנהג הצדקה חיצונית, הצדקה פנימית, זה מנהג כי זה מנהג. למשל ברמב״ם לא תעשו כולל מנהגות, כי כמו שיש חוקים ומשפטים ומצוות יש מנהגות, זה חלק מלא תעשו, ובעצם המנהג מחייב כי הוא המנהג. עכשיו ואם נעשה קצת לשאול למה, אז התשובה היא באיזשהו מקום הנחה שמנהג, אם תרצו אני אומר את זה ככה, המנהג באיזשהו מקום מניחים שכמו שהקדוש ברוך הוא התגלה לבני אדם דרך המילה הכתובה ודבר השם למשה לאמור ונתן להם בתורה ומצוות, הוא גם הוא מתגלה דרך הטבע בצורות אחרות, הוא מתגלה דרך ההיסטוריה, הוא גם מתגלה דרך העשייה האנושית. אם כל עם ישראל נוהג מנהג, כאילו כשחזל אומרים אנחנו ישראל אינם נביאים בני נביאים הם, אז מה הם עושים לומר? שזה סוג שהקדוש ברוך הוא מתגלה, או מה זה ככה, הקדוש ברוך הוא עובד גם דרך עם ישראל. עכשיו אני אנסה להסביר את זה קצת יותר. למשל אם יש לי יש מנהג, נניח יש מנהג מאוד להיזהר בחמץ בפסח, באמת להשתגע בפסח, על מה המנהג הזה יושב? אז מה בעצם הוא מבטא? הוא בעצם מבטא את הרעיון, הוא איזה ביטוי, איזשהו רצון קולקטיבי או תחושה דתית או רצון לקרב לקדוש ברוך הוא, יש איזשהו תת מודע אם נרצה, לאו דווקא פרטי, אולי קולקטיבי אפילו יותר, או תת מודע שברוב אנשים מקנאים אדם. המנהג פשוט מבטא את הרצון שלנו להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות בסוג של במנהגי תפילה, זה יכול להיות בערבות בשנה רבה, זה יכול להיות בהתנהלות בפסח, זה יכול להיות באמת, כאילו בפסח זה בא לידי ביטוי בזהירות, בתפילה זה בא לידי ביטוי ברצון להשתפך לפניו. המנהג בעצם משקף איזו תחושה, איזו חוויה פנימית, אין אותו, כאילו יש דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, יש דברים שאנחנו מרגישים, למה אנחנו מרגישים? כי הוא מתגלה. יש מקום, זה הדבר הנכון, כי כשהוא ברא את הבן אדם, נתן לו תחושות, נתן לו חוויות, אז התחושות האנושיות גם מגלות או מבטאות איזשהו דבר נכון וראוי. אבל בסופו של יום, אז עכשיו אני סוגר את הקטע הלכתי, אז המנהג מחייב, כי אם כל עם ישראל נוהג ככה, סימן שכך בן אדם אמור נוהג. או סימן שזה יוצא החוויה הקולקטיבית של עם ישראל, וכיוון שכן אז אני מחויב לזה. זה סוג של התגלות, רק התגלות לא דרך הכתב אלא דרך המעשה, דרך הרגש או החוויה האנושית. עכשיו פה לא מדבר דווקא במנהג הלכתי, אבל יש את המין המנהג, זה לא רק כי כמו זה יעשה מחלוקת, יש את המין המנהג כנראה למקום הזה, זאת ההתנהלות המתאימה למקום, אם כולם פה עושים ככה, כנראה שלחברה הזאת, זאת התנהלות ראויה. אם אתה נמצא בעולם הזה, הדבר הנכון זה לאכול. כי בעולם הזה הרעיון הוא לבוא לידי ביטוי דרך החומר. אם אתה נמצא בעולמות עליונים, הדבר הנכון זה לא לאכול. זה לא רק אם משה בן יוסי סנדוויץ' ויתחיל לאכול שם למעלה, זה יהיה לו תימהון. אלא זה לא נכון לאכול בעולם העליון. ומלאכים פה לא יאכלו, זה גם עלול לעורר תימהון. אני נזכר את הסיפור משעשמת, שאחד הארים פה הלך פעם לטיש באיזו חסידות גדולה, והוא לא נטל ידיים לפני ה... הוא נטל ידיים לפני הטיש, הוא לא הבין ש... ואז הביאו לו חתיכת לחם מהרבה, והוא לא יודע מה לעשות, כי הוא לא נטל ידיים. מצד שני, איך הוא במקום איש אדם והמנהג, מה הוא לעשות שם, באמת, לקחת הלחם שהרבה נתן לו ולזרוק את זה. אז כמובן, כמו בסיפור טוב, בדיוק איזה ילד בא מתחת השולחן ומשך לו במכנסיים וביקש לחם, אז נתן זה לילד ופתר את הבעיה. אבל אני אמצא עם זה פה, כי מה בעצם, אם אתה נמצא בטיש, הדבר הנכון זה לאכול. אתה לא רוצה לאכול שירה, אם אתה יכול טיש. אם אתה בטיש, זה מה שאתה אמור לעשות. אז לשם זה באמת הדבר הראוי, לא רק הדבר שלא יהיה תמיהה ותהיה פיקוח נפש אף של הטיולו לאכול שם. אבל מעבר ל... זה פשוט נכון יותר. זה בעצם מה שנאמר פה. אבל הרב, עד
כדי כך שלעבור איסור בשביל
המנהג? זה כבר ויכוח גדול. אני לא יודע בדוגמה הזאת שנתתי קודם, לא יודע מה הייתי אומר לעשות שם. אבל האם מנהג הוא קר הלכה? אז יש ויכוחים מקורות שאומרת, מי בעלי תוסעות בהלאה? יש איזה המון פולמוסים. מי שרוצה לראות דוגמה יפה והוא מקור די מרכזי משמעותי בהקשר הזה, יש באור זרוע בסוף חלק א', יש שם איזה 20-30 תשובות, אז שאלו אותו שם על קידוש בית הכנסת. חוץ לארץ עד היום, קדשים בית הכנסת. עכשיו, הבעיה כזאת, בגמר פסחים כתוב שקדשים בית הכנסת מפני האורחים. עכשיו, בבבל כנראה שהלינו אורחים בית הכנסת. אבל בימינו אורחים לא אוכלים בית הכנסת, וכנראה כבר מי הביניים כבר לא אוכלים בית הכנסת, ואז בא שקידוש מקום סעודה. אז יש שם אחד ששאל את האוזרוע על אותם שוטים מיין של בית הכנסת עם תף וטט, ומתחילים שם משחקי מינים אם הוא שוטה עם טט או שוטה עם תף, ובסופו של דבר האוזרוע עומד, אותו חבץ אומר שהם עוברים איסורים, והוא נכנס בו, עומד אם ריק, מכם הוא ריק, ואם יש שוטה פה זה רק אתה ולא אף אחד אחר, והוא שופך עליו שם קיתונות, למרות שבסך הוא אומר אותה, כי בטוח, עכשיו, העמדה שלו שם זה לבוא להניח, מסתום זה בסדר מכן החתית. היו כאלה שבאומרים, מנהג הוא כאלה לך, ואם כמו יש ספרות ענפה, אפשר גם להציע להתחיל מטוס לשון בשעס. זה שם השעס גם כשהוא, איך אפשר להתפלל ערבית, במשנה כתוב, מתפללים ערבית בשקיעה, ומטוס, ואם תאמר, אנחנו לא מתפללים בשקיעה. אז הפתרון שם זה לא, אז אנחנו לא בסדר. הפתרון שם הוא, יש איזה 3-4-5, יש כמה פתרונות, אבל הפתרון איננו, אז אנחנו לא בסדר. אז יש כמובן, זה נושא מאוד ארוך, והיסטוריה ארוכה גם כן. טוב, עכשיו נחזור כדי שדילגנו. אמר ביד המערב, כל מה שעשה ומבינו למלכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא בניו בעצמו. כל מה שעשה אברהם אבינו ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא בניו ידי שליח. עכשיו הגמרא מפרטת, ולבקע רץ אברהם, ורוח נשא מת השם. בשלח. ויקח, לא סליחה, מת, בקבות התאווה. ויקח חמאה וחלב, הנה פתוח המלאכה מן השמיים. הוא מתם תחת העץ, ומתם תחת שם על הצור. פעם המלאכה עם המשלחם, ושמלך לפני מיומם, יוקח נמת מים, ביקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה, העם. עכשיו, יש פה כמובן, מבחינת הדרש, אז א', אברהם אבינו נותן מים או אוכל או התייחסות לבן אדם במדבר שאין לו מים ואוכל, הקדוש ברוך הוא גומל עם ישראל במדבר עם לחם ומים, כשאין להם, כאילו הם במדבר החם בלי לחם ומים, אז בזכות לשם הם עושים ככה, אז הם עושים. והגמרא אומרת פה בעוד כמה שורות, כן, שואה הבאה בעצם, ופיקד רבי חנינא בר חנינא, אמר רבי חנינא בר חנינא, וכן תנא ברבי ישמעאל, בישכר שלושה זכו לשלושה, בישכר חמאה וחלב זכו למן, בישכר ועומד אליהם זכו לעמוד ענן, בישכר יקח נמת מים זכו לבעירה של מרים. אוקיי, אז המחלוקת פה סך הכל האם הבאר של מרים זה על ידי שליח או לא, אבל העיקרון פה הוא זהה לכולם, שבשכר מעשר שם מבינו עם ישראל זוכים אחר כך. עכשיו כמובן שפי הרמב"ן שאומרים מעשר אבות סימן הבנים, אז עוד יותר זה נכון, אבל לא צריך להגיע למעשר אבות סימן הבנים במובן הרמב"ני בשביל ללכת עם זה. אברהם אבינו הוא אבי האומה, בני ישראל או אנחנו בניו ובני בניו וצאצאיו, וקדוש ברוך הוא גומל מידה כנגד מידה. אתה מבין, צאצאיו חשובים לו, אז קדוש ברוך הוא גומל את צאצאי אברהם באותו מידה שאברהם אבינו עצמו עשה. הנקודה יותר חשובה פה, או בעצם יש פה שתי נקודות שהן משמעותיות. א', אולי נגמר זאת כך, מה שאפיין פה את כל הדרשות הללו ואת כל הסיפור זה שאברהם אבינו הוא לא רק עומד במבחן התוצאה, זה לא רק שבמבחן התוצאה הם מקבלים את מה שהם צריכים לקבל, היינו אותם שלושה הולכי מדבריות מקבלים מים ולחם וכולי, וזה גם החשק וההתלהבות שאברהם אבינו עושה. מה שחשוב פה זה לא רק, ניקח דקה אחת בכל צדקה, בכל צדקה יש תמיד שאלה ידועה עד כמה מגמת המצווה היא דוג לעני וחי הכי חיימה שהוא פשוט לא התפגר, או עד כמה מגמת המצווה זה לטפח את הנותן, חמלה, הזדהות, אהבה ואחווה. ויש בצדקה מרכיב שלם שבו האדם אמור להרגיש רגשי חמלה בלי קשר ל... ניקח דוגמה, אדם נותן, אדם נופל לך ארנק מהכיס ואני בא ומוצא את הארנק, אז במרכאות קיימת מצד צדקה מצד לדאוג לעני, זה נזקף זכותך, אבל אין שם שום התייחסות, אין שם שום, או מה זה, אם תרצו מתן בסתר הוא טוב מבחינת הבושה שאני, אבל מה שחסר בו קצת זה היחס האישי, כי אתה לא רואה את האדם, אתה לא יכול להתייחס אליו בתור אדם, אתה רואה טבע דואר, לא רואה בן אדם. מה שחשוב פה זה, זה אותו דבר אנחנו רואים במצוות, כי שמה אומרת מצווה בו יותר מבשלוחו, זה לא שהמצווה היא, כמובן אם אפשר את המצווה ידי שליח, זה מצווה עם תוצאה. מצווה בלי תוצאה יש לסודי שליח, כי מצווה שליח עוזר רק שצריך תוצאה, אבל אדם בכל זאת מצווה בו יותר מבשלוחו, זה בגלל הנקודה הזאת. אם אני עושה את זה שליח, אז דעת מבחן התוצאה. אם אני עושה את זה בעצמי, זאת אומרת שאני מעורד, אני אקח את הדוגמה מעורד בקידושין. אם אני דואג, אם אני יודע מה, אני סוחר בן אדם שיכין לי את כל צורכי השבת, אני קונה גפילטע פיש בחנות, אז מבחינת תוצאה בשבת יש לי דג על השולחן, אבל מבחינת, נקרא לזה ההכנה הנפשית, המורבות הנפשית, אז אם רבה מולכת השיבוטה הוא מורב נפשית. אם אתה יודע מה, שוטף את הרצפה, מומד את הפלטה, ואתה לא סוחר מישהו, אומר לילד שלך לעשות את זה, אז אתה מעורב בהכנות, המובות הנפשית היא אחרת לגמרי. וזה הרבה שמצווה בו יותר מבשלוחו. אותו דבר נכון, גם פה. אברהם אבינו, מה שזה שליח, זה רק לדאוג לתוצאה. ראינו שהם יקבלו את השירות. לעומת זאת, אם אברהם עושה בעצמו, אז מעבר, אז הוא מראה כמה מצווה חשובה לו, הוא מראה או להם, או לקדוש ברוך הוא, כמה באמת הוא מעורב נפשית בהכנסת אורחים. ולכן, כשהוא, עכשיו הוא גם מראה שזה לא מבחינתו איזה מעמסה או עול. זאת אומרת, לפעמים יש דברים שאין ברירה, חייבים לעשות אותם, אבל זה עול ומעמסה, אז אתה עושה את זה למישהו אחר. אם אלה בקר אצל אברהם, אז הוא לא רק דואג של בשר, הוא גם מעורב להראות שזה חשוב לו, והוא נפשית מתלהב. עכשיו אותו דבר במדבר, הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג עם ישראל בדרך הטבע. אפשר למצוא שליחים, אפשר היה לדאוג לעם ישראל שיתקלקלו במדבר כי יקבלו את כלכלתם כמביא מעורבות אישית של הקדוש ברוך הוא, אבל אז מתאר רק את התוצאה. לעומת זאת, אם הקדוש ברוך הוא מעורב ישירות, יש יותר ניסים במלכות ויותר גילוש שכינה, אז זה לא משנה תוצאה מבחינת היכת צוב היזוב ומים, זה משנה תוצאה מבחינת כמה המערכת היחסים עם ישראל הקדוש הוא מתפתח, כמה אתה מרגיש את נוחות השכינה, כמה אתה מרגיש השכינה נוכחת בחייך. וזה מה שנאמר פה, בזכות מה שעשה בעצמו הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בעצמו וכו'. אגב, זה מה שמשה רבינו מודע היטב לנקודה הזאת, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מן פניך הולכים עד עלינו מזה. מה שהוא אומר לו, אני לא רוצה את התוצאה. אני, כשקדוש ברוך הוא אומר, הנה מלכי ילך לפניך, אז בסדר, אז יקצו את ישראל. כי מדבר שם... בעיקר שהפסוקים אחרי חטא העגל... בפרשת משפטים כתוב כך, הנה אחי שולח מלאך לפניך ושמך בדל וחביך למקום אשר הכינותי. בסדר, משה בן בסדר. לעומת זאת, אחרי חטא העגל, ויאמר ויאמר פני אליך וניחה אותי לך ומאין פניך הולכים עד עלינו מזה ובמה ודאי איפה כי מצא לכם עיניך אני ועמך הלא ולכתך עמנו. ו כבאחר מכן ויום אמנם אצלך בעיניך השם ילכנה השם בקיבל כמה קשה רבו ויום אמנם יקבל נגד כמה חסה נפלאות וכו'. והמלאך שם די נעלם. עכשיו מדוע? כי בגלל הנקודה הזאת לפני חד אז המלאך לא סימן לבעיה. אחרי חד משה בן אומר אם אתה הולך איתנו סימן שאתה ברוגז, סימן שבעצם אנחנו נקבל את ישראל ולא נקבל את זה עם אותו חיבה ואהבה וכולי, ולכן אני צריך שאתה תלך בקרבנו, לא שתלך ויסלח לנו, אלא גם מה בעצם להשיב את מערכת היחסים למה שהיה קודם לכן. אוקיי, אז זה מה שפחות נאמר פה. וכשקיצור בהמשך
אברהם אבינו, חלק מהשליחות הוא גם נתן לבני ביתו. כמו שהדוגמה שהרב נתן לגבי הפרט על הבנים בבית וכו', הרי אנחנו גם רוצים שאותם התערבות תהיה גם בבני הבית. אז גם אצל אברהם אבינו, לכאורה זה דבר טוב שהוא לא רק עשה את כל ההכנסה דרכים לבד, אלא גם יראה בבני ביתו.
כן, אני חושב ש... אם זה בני הבית זה בסדר, עוד מה זה אחרת, אם זה בני הבית שהוא רוצה לחנך אותם, נגיד שאם הם מניח שאחד מהם את שהוא לוקח לשמל ומחנך אותו, אין לכם נעמי. הנחה היא פה שיש לו עוד הרבה מאוד משרתים אחרים, ששם בעצם גם המרכזית לא לחנך אותם, גם המרכזית זה שבאים פשוט מאוד עם שכירים שמשרתים אותו. שנייה אחת, יבחן הרבה בשכר שלושה, זכו לי שלושה, שכר חמה וחלב, זכו למען, יש פה אולי גם נקודה נוספת. אבל מבינו, היה צריך לתת להם אוכל. כאילו, אנשים במדבר, הם יכולים להתפגר, הוא חייב לתת להם אוכל. הוא לא חייב לתת להם חמה וחלב. כי אפשר לתת גם, עדשים ולחם ביתו פשוט. או מה זה אחרת, אם אני דופק בדלת פה, מבקש כוס מים, המינימום שאתה רוצה לעשות, את כוס מים, אתה לא חייב לתת לו קוקה קולה. אם אתה כן תיתן לו קוקה קולה, זה מראה על כך שאתה לא רק בו איזה מסכן ועלוב, אלא שאתה מנסה לפנות לאדם שבו, אתה רואה בו בן אדם, אולי שהוא, אתה מכיר בזה שיש לו בעיה, אבל אתה לא הופך את זה ל... אתה מנסה לראות בו כחבר וכרע, ולא רק כי זה מסכן, מה, אני חייב לתת לו מים, כי אחרת חס ושלום, הוא יתייבש ויהיה פה בלגן. אז זה דבר, אבל מבין, הוא לא חייב לתת להם דווקא את החמה ואת החלב. העובדה שהוא נתן חמה וחלב ולשנות שטבולים בחרדל, זה מעיד על כל גישתו להכנסת אורחים. וממילא בני ישראל זכו במדבר למן, יוכלו לקבל במדבר, גם כן, טבולים פחות טובים ממן. יחו בחיית, הקדוש ברוך הוא יכול לחלקל אותם לא במען, אלא באוכל סוגים את ד' אבל בזכות זה שהוא נתן מעל ומעבר, זה אותו נקודה שמעתי קודם, בעצם מה שחשוב זה היחס. אם אתה נותן חב חלב זה מעיד היחס, אם אתה נותן לעצמך זה מעיד על יחס וכו'. אז זכו למען בשכר ומעיד עליהם זכו לעמוד ענן, אוקיי, זה כבר היינו. אוקיי, עכשיו הלאה. ורב שבניהם אמרי בו שפתח אוהל כחום היום, מה כחום היום? כן, רק אולי עוד... טוב, בסדר, מה נדם. מה בכלל, מה בכלל? נילה, אותו היום יום שישי שמילה שלום אבינו היה, הוא בא כדי שבוכו לשאול באברהם, שיש לו חמה מנרתיקה כדי שהטריח אותו צדיק ואוכים. שד אל אליעזר למיפק ליברה נפק לו אשכח, אמר לו הם נלך אדם מתאמן אתם נותו בעבד. טוב, עבד הוא ראש קטן, זה כאילו אגב זה לא הכבדים, זה כל בן אדם שלא בתפקיד של סמכות ואחריות אלא בתפקיד של כאילו, אמר לי מישהו פעם בקורס מפאים הם חותכים את הריצת בוקר, למה? כי מנטליות של חניך זה רק אם אתה שבועיים אחר כך הוא יצעק אנשים שעושים אותו דבר. למה? כי אם אתה בתפקיד של אחריות אתה לוקח אחריות, אם לא אז עבדים תמיד עבד בניחות הניח עליה כבעם. נפק יהיו חזק קדוש ברוך הוא דקאי הבא ואין תכתיב ענת ומעל עבדיך. אוקיי, אז עכשיו, מה שבעצם חזר אומרים פה במדרשים זה יותר מפורש, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם לפתור את אברהם אבינו מהכנסת אורחים. כאילו הוא הוציא חמה מנרתיקה, עכשיו כמה, לא יהיו אורחים, אז הוא יהיה אנוס, הוא לא יהיה פטור מהמצווה. הנחה פה היא שהכניס אורחים זאת הכבדה, זאת איזה עול שחייבים לעשות אותו, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו, והוא אומר שלא, אברהם אבינו רואה את זה אחרת. הוא ראה את זה כהזדמנות, לא כאיזשהו מחויבות. אז הוא אומר אליי, הוא מפספס הזדמנות. אז הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להקל עליו, כמובן שמעיקר הדין, ודאי זה ככה, זה אמת, הוא לא, הוא פטור, הוא אנוס, הוא עולה, הוא זקן, אבל הוא ראה את זה כשנה האחרונים, אונסה כמאן דלא עביד. אז זה נכון שאני פטור, לא עושה שום דבר אחר זה שלום רע, אבל פספסתי בסופו של דבר, נגיד, אם אדם חי במקום שאין אף אני, ואף אחד לא יצא לתת צדקה להניש שדופק בדלת,
אז הוא בסדר, הוא לא, אבל למה זה? הוא פספס הזדמנות, כי אם אני מניח שאתה תצנקה לעני, זה דבר שהוא טוב גם לנותן, אז פספסתי. אז לכן, הרב בינו אומרת, הוא מחפש את זה למרות אוקיי, וכבר קצת כמיים שלושה אנשים, מיכל גבריאל ופאל, מיכל שבא בסדר צרה, רופא שבא לרפא את אברהם, גבריאל עזן, מפחד יסדום. אז זה מה שם קודם, זה מהלכים הם נכלול. בסוף אדם זה נכלול שלם. אצל מלאכים זה עקרונות. יש עיקרון אחד, מלאך אחד, משימה אחת למה אחת, שליחות אחת למלאך אחד. אצל בני אדם, זו רק זה, הייתי אפילו אומר זה ככה. למה, בואי נשאל את זה אחרת, למה שני הסיפורים הולכים ביחד? כי בשורת הזרע והפיכת סדום והמורה. או למה שוכים את מיכאל, את רפאל ומיכאל יחד עם גבריאל? למה, כי הקדוש ברוך הוא יכול אותו בוקר לשגר את גבריאל לשער לסדום? כי למה גבריאל צריך לעבור דרך אברהם אבינו? כי מיכאל הולך לבשר את שרה, רפאל הולך לרפא את אברהם. גבריאל שייך לשער לסדום, בשביל נושא בכביש 60, שעשה בכביש הבדיקה. למה הוא צריך לעשות את כל המה? למה צריכים לקרוך את שני הסיפון ביחד? זו בעצם עכשיו אני חושב שהתשובה היא די ברורה. אם אתה רוצה להפך את סדום, אם אתה רוצה להפוך את סדום והמורה, אתה חייב להראות שזה בגלל שאתה אכזרי ואדיש ואוהב וכולך דין ואיך שום רחמים. אתה חייב סיפור של הרס, חייבים לשלב אותו עם סיפור של חמלה, סיפור של השחתה עם סיפור של בניין. ואז אתה מבין שזה בעצם ככה, זה לא רק איזשהו הרס, אלא אתה מראה שאין מה לעשות, מלאה שעתם, ואי אפשר גם, מה זה יותר מזה, אי אפשר גם, אי אפשר מהקדוש ברוך הוא לא יכול במחות להחריב את סדום, ואיזה שאנחנו מבינו קודם כל מבקש עליהם. כי אי אפשר שמידת הדין תהפוך את סדום, מי שמידת הרחמים ניסתה להציל אותה בכל זאת. וכי אחרת זה כמו שקוראים מדרש מקום אחר, אתה לא יכול שלא לקרוא לשלום, כי תקרא ללחם אליה וקראת אליה לשלום, אתה לא יכול, כי גם אתה יצאת עשה מלחמה, ובפסוקים שמתוארים דברים מדביקים כל שוחה לפי חרב וכו', אי אפשר לעשות דבר כזה אם לא פתחת לשלום קודם. זה לא מצידם ולא מצידך. ואותו הדבר נכון גם כאן, אי אפשר להפוך את סדום והמורה למרות שמלא שעתם, למרות דרישתם, אי אפשר לעשות את זה אם זה לא מלווה קודם כל באותם מלאכים שגבריאל הולך קודם כל להיות שותף במשלחת שזוכה ורואה הכנסת אורחים ורואה את הצד השני של האנושות והולכת לבשר על בניין וההתחדשות. ואותו דבר גם הקדוש ברוך הוא לא יוצא לעשות את סדום בלי שמרת אברהם בלי להתחנן, כאילו כאשר מה המחסני מאברהם אשר אני עושה. אז זה לא רק שזה יפה להתקן את אברהם אבינו, שאברהם אבינו מגיע לו לדעת, אלא שגם הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יתפלל. חזרנו את זה על משה רבינו, חזרנו עם לך ראי כי שיחת עמך, שקדוש ברוך הוא כאילו נותן משה בן איזה מרפק ומבקש ממנו שתעשה טובה תתפלהם, שקדוש ברוך הוא ממש מעוניין, כי מידת הדין יודעת שצריך עכשיו להשחית אותם, וקדוש ברוך הוא אומר משה בן, אני מבקש ממך לייצג את מידת הרחמים שאני בכלל לא צריך לעשות את זה. וגם פה יש מקום חסד עם אברהם, הוא רוצה שאברהם אבינו יתפלל עליהם. אחר כך הוא אומר אין מה לעשות, אבל זה חייב להיעשות, התפילה חייבת להיעשות, ואברהם לא יכול להתפלל לסדום, אין לו את הזכות המוסרית והדתית אם הוא לא ביקש קודם, אם הוא קודם לא נתן לאחרים. לבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות לפי משועת הדין, בעצם לתת דבר שלא מגיע, הוא לא, אין לו את הזכות המוסרית לבקש את זה אם הוא עצמו לא עושה אותו קודם. אבל כשאברהם אבינו הוא בא והוא נותן חיים לאנשים שלא מגיע להם, יש שם ערבים, עובדי עבודה זרה,
כולו חייב עם שום דבר, מה לא ולהם, והוא בכל זאת בא ונותן להם, ונותן להם שפע, ונותן להם ברצון. אז מכל זאת הוא נותן מה שלא מגיע, הוא לא חייב, אולי מים הוא צריך לתת להם, הוא בטח הוא צריך לתת להם בין בקר וחמה וחלב, והוא עושה את כל זה. זה נותן את הצדקה המוסרית שאברהם אחרי זה ללכת להתפלל לסדום, כי התפילה שלו בעצם בקשר של הקדוש ברוך הוא שיבטא בדת הדין. אז אברהם אבינו מוכן לתת לרחמים, ישלט את הדין, והוא מוכן לעשות את החשבונו, והוא יכול גם בקשר מהקדוש ברוך הוא. אוקיי, עכשיו, ועם כל זאת המלאכים זה פיצול אישיות, לא אישיות, זה הנקודה, אין שם אישיות, זה כל אחד משימה נפרדת, אז קוראים אותם ביחד. וגם מיכאל הולך לסדור ובשביל זה להציל את לוט, אי אפשר לתת גבריאל מידת הדין להשתולל לבד לגמרי. אבל זה הסיבה אומרת שמצד אחד הסיפור הזה חייב להקדים הסיפור השני וזה הם כוחים ביחד. זה גם הסיבה ש איך קוראים לזה אומרת שהבאה מקומית עושה את זה, וזה גם ועם כל זה המלאכים בכל זאת הם עקרונות שונים. אוקיי, רק הערה האחרונה שהיא קצת בכיוון הזה, זה אמנם גמר אחר, זה גמר באירובין ובמדשה בפה, זה מופיע בתחילת פרשת וירא. חז"ל אומרים והוא עומד עליהם פסוק והוא יושב פתח האוהל כחום היום. חז"ל אומרים, עכשיו זה צמוד לפרשת מילה, חז"ל אומרים שמה שאברהם אבינו יושב על פתח הגיהנום, שזה כאילו פתח האוהל כחום היום, הוא יושב על פתח הכי חם בעולם, והוא מציל את כל מי שנימול, כל מי שנימול ומגיע לו גיהנום, אברהם אבינו עומד שמה, הוא מציל אותו. שזה מצד אחד זה קשור לסמיכות הפרשיות לברית המילה, פשוט הברית היא שאם יש לך מילה לא משמעת את השיחה בצורה מושחת, ובכל זאת אברהם אבינו יציל אותך כי אתה מבניו. וזה קשור גם לסדום כמובן, מאיפה יודעים שאברהם אבינו מציל כאלו רשעים, מאיפה יודעים שאברהם אבינו בביזנס או בסטארט-אפ של להציל רשעים, מסדום. אז הפרשה הזאת היא נמצאת בין המילה לבין סדום, אז הנה אברהם אבינו הוא בעצם התפקיד שלו בעולם זה להציל רשעים, להציל אחרים מאבדון. אגב זה, יש מאוד אחרות שמצאות תשובה קצת שונה, אבל אני חושב שמרוב מניחת שאברהם אבינו מציל, אם יש יהודי קשר מסוים אז אברהם אבינו יציל אותו למרות כל השאר. טוב, נעצור בזה. שבוע הבא, שבוע אני אהיה בחול בחמישי, אז לא יהיה חום שבוע, עוד שבועיים בלי נדר, נמשיך להגיד ונגמר פה את הסיפור הזה.